עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב וגם קצין וג'נטלמן לשניים. בעיקר לאחד. הלו הוא רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל, שהחליט היום לא לקפוץ לבריכת הביוב הפוליטית הגואשת, כשהסיבה העיקרית שלו היא שלא חלף מספיק זמן מאז שלבש מדים, בקושי שנתיים. הצינון שלו פג על פי החוק, אבל אייזנקוט לא מרגיש נוח עם זה, והחליט לדלג על הסיבוב הנוכחי. זו החלטה ראויה, מוסרית, אמיצה ונכונה, ועל כך מחיאות כפיים. בקטנה נוסיף לידו גם את הרמטכ"ל ה-19, גבי אשכנזי, שבלי לדבר או לנאום או לקשקש או לחתור, הודיע שלוקח פסק זמן מפוליטיקה. אשכנזי יישאר שר החוץ עד אחרי הבחירות, אגב הוא עושה שם עבודה מצוינת, אבל הוא מצדיע והולך הביתה, לוקח אחריות על כל מה שקרה, לא מתחרט. אז חברים, תודה לשניכם, נתראה בהמשך.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בבית הספר לרפואה למדתי שמותר לאדם שיהיו לו גם קינים וגם פשפשים. מסתבר שהכלל הזה חל גם על גסות רוח וטיפשות. חברי הכנסת אלי אבידר תקף היום בגסות את ראש שירותי בריאות הציבור דוקטור אלרועי פרייס. חורה לו כנראה שמבצע החיסון מצליח מעל המשוער, מטריף אותו שראש הממשלה זוקף הצלחה לזכותו, מוציא אותו מהכלים שהציבור לא נשמע לקריאה המופקרת שלו להתחסן. אז הוא נבחר ציבור, ניסה להליב עובדת ציבור מקצועית לעילה, והאשים אותה שאם היא לא יודעת מה החיסון עושה, שלא תחסן את הציבור. כנגד מה נאמרו הדברים? אלרועי פרייס אמרה שעדיין לא ידוע אם מי שהתחסן אינו עשוי להדביק אחרים. זה כמובן לא אמור לעצור את מבצע החיסון, אבל חברי כנסת אבידר שיודע הכל, פשוט לא סובל אנשים שאינם כמוהו. חברי כנסת אבידר הנכבד, אולי לא יפה להגיד, אבל אני שמח שאתה לא מתחסן, שיהיה לך לבריאות.
למה כדי לחסוך חיסון? לא הבנתי.
כן, אני חושב שלא יקרה שום דבר אם הוא לא יתחסן. שום דבר רע, כלומר.
לדעתי, הנגיף צריך לפחד ממנו.
הוא יפתח עליו פה, אבל זה באמת סתם היה. ראיתי את הקטע הזה והיה מכוער מאוד.
לא ראיתי דווקא, לא הייתי מודע לזה.
היה בוועדת חוקה.
הוא היום בבוקר עלה אצלנו בבוקר, אז זה היה לדעתי לפני.
לפני, כי זה אחר כך היה בוועדת חוקה. שבין השאר ישרו את הביטול של המלוניות וכו'.
המלוניות האלה היה באמת אירוע זוי. עורך ומפיק אסף נבו, החייל שידור עידו כהן. טוב, יש לנו שוב יום עמוס. אחד רמטכ"ל לא נכנס, אחד רמטכ"ל יוצא, אחד רמטכ"ל לא יודע שהוא יוצא, אבל הוא יצא.
ואחד רמטכ"ל משחק אותה קשה להשגה, אבל אין לו מניות.
וירון זליחה הקים מפלגה.
בשעה טובה, בשעה טובה.
שקויך.
לא,
טוב, משאלים, כן. הייתה לי פה התלבטות, אתם הצעתם לי לכתוב מי עוד צריך להקים מפלגה. אבל לא הצלחתי להרים את זה. במקום זה, שאלתי את השאלה הבאה. על מי מהרמטכ"לים הכי חבל לכם? 1. אשכנזי, 2. אייזנקוט, 3. גנץ, 4. משה דיין. אז יכולתי לשים בוגי, אבל זה כבר פזק קומפוזק כזה, אתה יודע, זה, והוא גם כבר, הוא גם היה שר ביטחון. מצד שני, גם גנץ היה שר ביטחון. אתמול שאלנו 2,476 משתתפים ומשתתפות בעצם השתתפו, ובין הפותרים לכונה יוגרה למקום העשירי בכחול לבן. ניסנקורן עוזב את כחול לבן ומצטרף לחולדאי. במקום גנץ הייתי מפטר אותו מהמשפטים 24%, משאיר אותו, יש כאן מדינה 43%, מצטרף גם אני לחולדאי 33%. זהו. אפשר להמשיך מבחינתך?
כן, בינתיים הוא התפטר לבד, אז לא צריך לפטר.
כן, הייתה לו דילמה, הייתה דילמה לא פשוטה שם, אם ניסנקורן צריך להתפטר, הוא לא הולך לחכות שיפטרו אותו. מצד אחד, אם הוא יחכה שגנץ יפטר אותו, אז אתה יודע, הוא כאילו יקבל את הציבור וזה, ומה פתאום פיטרת אותו. מצד שני, זה יותר הוגן להתפטר. אתה על הטיקט של כחול לבן, ותעשה מה שעשו כל האחרים לפניך, וזהו. על מה לא נדבר היום?
קבוצת הקרים פרצה למאגר המידע של בנק החיזבאללה. יאללה חבר'ה, להזמין פיצות על חשבון נסראללה.
152 אלף ישראלים התחסנו אתמול, גאווה ישראלית.
גם פרופסור ירון זליחה הקים היום מפלגה, היום גם היום הבינלאומי של הסודה לשתייה.
ניצב קובי שבתאי אושר בוועדת המינויים למפכ"ל הבא, עכשיו רק צריך להשאיר אותו בממשלה.
הוועדה על תשתיות לאומיות אישרה שדרוג רכבת החוף ל-250 קילומטר לשעה, חצי שעה לחיפה. אתה רואה שאין לך מה לחפש שם וחוזר שעה, לא מבזבז יום שלם.
ראש השב"כ לשעבר דיסקין התראיין ואמר שגנץ בגד בשותפיו הפוליטיים ובוחרים שלו לרדיו נאס. נראה אותך אומר את זה בעברית.
בטיסה מדובאי נמצאו 14 חיוביים, לכל מי שלא יודע מה אפשר להביא משם.
ומלפחם עצרה משטרה רכב M16 שהוסלק מתחת לרגלי הפעוטות ברכב, וההורים הסבירו שזה לשימוש משפחתי פנימי.
אם תרצו, חושף שארגון ירדני בשם APN שוטל מיליוני עצים בשטחי C, בעיקר סביב ירושלים. יופי, להכריז על כל השטח כגן לאומי.
יש לנו גם את מרשם האוכלוסין, נכיר בנישואי אינטרנט במדינת יוטה, שר הפנים דרי דווקא לא, ואני דווקא כן, ונגיד שלום עכשיו לשר לנושאים אזרחיים חברתיים במשרד הביטחון, ונושאים אסטרטגיים, כחול לבן, השר מיכאל ביטון, שלום.
ערב טוב.
שלום בן ואריה, ערב טוב.
אתה נשמע נמרץ יחסית למצב.
כן, צריך להישאר נמרץ, תמיד, לעשות את המיטב, ואפשר לעשות, יש לנו עוד חצי שנה, עד שתקום פה ממשלה חדשה.
אם תקום.
ויש מה לעשות כדי לשרת האזרחים, גם בתקופה הקשה הזאת.
נכון, מצד שני גם יותר קל לכם עכשיו לשמור על ריחוק חברתי בסיעה.
כן, אני קלטתי שעל כל משפט שלכם בחדשות יש תוספת השלמה. אבל תראו, אני אגיד לכם משהו רציני. כחול לבן זה רעיון חשוב לחברה הישראלית. מפלגת מרכז, ממלכתית, ברוח של אחדות, של הסכמות רחבות. החברה הישראלית חצויה, שלוש מערכות בחירות הראו לנו את זה, וגם הרביעית אולי תראה את זה. לכן הרעיון של כחול לבן והחזון של הנחות, וגם בימים קשים של ריחוק חברתי, הרי כ-200,000 ישראלים מאמינים בנו, ועבורם אנחנו צריכים לקום בבוקר ולעשות את העבודה.
איפה נעלמו מיליון?
נעלמו כי קיבלנו החלטה קשה ללכת עם בנימין נתניהו, ידענו את הרפרטואר שלו בקיום הבטחות, אבל עשינו את זה בשל הקורונה, בשל ביטחון ישראל, בשל בחירה ושמירה על המעמד של המערכת המשפט. את זה קיימנו. אני חושב ששר הביטחון, מה שהוא עושה כדי לשמור על העליונות הביטחונית שלנו עם האמריקאים, זה יוודא עוד עשרות שנים. אבל מה שאנחנו עושים בפיקוד העורף ומשרד הביטחון בכל יישוב היום, כולל החיסונים, כולל האוכל והתרופות ואנשי חיים, דברים שמשרד הביטחון לא אמור לעשות, זאת עשייה שבשבילה כיף לקום בבוקר. ועוד פעם, אנחנו שמחים שנכנסנו לממשלה בימים קשים, עצובים שהממשלה נופלת ויש בחירות, ונפיק מזה את המיטב.
תגיד, אם היו אומרים לך לפני חצי שנה, לפני שנכנסתם, איך זה ייגמר, איך זה יתפורר, איך זה יתפרק, ואיך תצאו מזה, אם יצאתם מזה בכלל.
שאלה טובה.
בדיעבד, מה היית עושה?
השאלה טובה. בכנות, בתשובה מוחלטת, כנראה שאתה לא נכנס לשותפות עם מישהו שבשבוע הראשון מועל באמון של הציבור ובאמון שלך. מצד שני, בשישה חודשים יש פה הסכמי שלום, יש פה חיסונים, יש פה טיפול בחיילים משוחררים כפי שביטאתי, מיגענו את הצפון, אנחנו נפעל למענכי צהל, יש עשייה, אבל התמונה הגדולה שאתה נכנס עם ראש הממשלה לשותפות, ואחרי שבועיים הוא מועל באמון, ולא מקיים שום דבר, כנראה לא הצליקה להיכנס איתו. אבל אולי גם הוכחנו לכל שותף עתידי שלו, שידע מה מחכה לו. אנחנו כנראה כבר לא נעשה איתו שותפות.
ואתה החלטת שאתה נשאר עם גנץ עד הסוף?
כן, אני אגיד לך את זה מכמה סיבות. אחד, צריך להיות חבר ונאמן ושותף לדרך, גם בימים טובים וגם בימים רעים. אבל התשובה יותר חשובה, אני כבן אדם מגלה על עצמי, הייתי פעם איש מימד, ופעם הצבעתי לתחייה, ופעם הייתי שפלגת העבודה. העם הזה צריך לפלגת מרכז. הוא צריך מרכזיות, ממלכתיות, את מי שיחבר את הקצוות. הרי כל אחד רוצה להביא שני מנדטים נוספים כדי לרמוס את הצד השני. אין מה לרמוס אם הבאת 62 מנדטים, 58 מנדטים של הצד השני. לכן חייבים פה רוח של הסכמות, של יכולת לעבוד ביחד, ולכן נחוצה מפלגת מרכז בישראל, וכיום רק כחול לבן מביאה את הבשורה.
אני לא רוצה להגיד לך היסטורית, אני קצת מבוגר ממך, מה עלה בגורלן של מפלגות המרכז ההיסטוריות, המפלגת המרכז של איציק מורדכי, דש של, של, של יגאל ידין, תומי לפיד עם שינוי, שזה לא היה בדיוק מרכז, היה גם הרבה אנטי דתיים. בכל אופן, תגיד, בוא נדבר רגע יותר ספציפית.
רגע, אתה צודק בסקירה הזאת, ולפעמים מפלגות מרכז עושות את משימתן, אבל הרוח והחזון של תפיסה מרכזית, ממלכתית, אחראית בישראל, לחוצה יותר מאי פעם. השבר הפוליטי הקיים לא, לא, לא התקיים כדוגמתו, ואתה יודע את זה. נכון. גם ממרום שנותיך.
אוי, זה לא טוב כבר כשאומרים עליי ממרום שנותיי. תחזור
טוב,
בך.
טוב, אז מצעירות שנותיך.
תגיד, תגיד, ניסן קורן, אתם כן. חשים נבגדים?
עוד פעם? לא
אתם חשים נבגדים? גנץ מינה אותו למשפטים, גנץ נתן לא לו גיבוי, עמד מאחוריו, ועכשיו בדיוק. פתאום תיק.
אני מעריך את ניסן קורן, וכל מה שהוא עשה בממשלה זה בגב של, של גנץ, וגנץ לפני שבוע אמר, אני לא עושה איתך ממשלת אחדות בנימין נתניהו, כי אתה רוצה לפגוע במערכת החוק ובאבי אישית. והוא שמר עליו, אז הייתי מצפה שתישאר החברות והנאמנות, אבל הוא בחר מה שבחר, ואני מאחל לו בהצלחה.
השר ביטון, אתם אמורים לתפקד כממשלה עוד כמה חודשים טובים, ואתה הגשת עם השר הנגבי הצעת מחליטים לגבי הסדרת המאחזים. זה, יש לזה סיכוי להתקדם?
אני ישבתי עם הנגבי ממקום של בעיות הומניטריות ובעיות של בשילוט ביהודה ושומרון. יש לכם 3 דקות בשבילי בנושא הזה, כי זה נושא אמיתי.
אני יודע, אבל השאלה אם יש סיכוי שהוא יתקדם ואחר כך...
לא, את ההצעה שהוא פרסם היא כמובן לא עברה את היועץ המשפטי לממשלה ולא אצלנו, ואמרנו לו בוא נעשה את זה בצניעות עד שנביא משהו שהיועץ המשפטי מאשר, אחרת למה לפרסם. 10 שנים מפלגות ימין רצות לספר לחבר'ה על הסדרה והפתרונות ונשארו בלי כלום. אני באתי מקום של פתרונות הומניטריים של מרקם חי, ואני אומר לך, כולם סובלים, גם היהודים והפלסטינים. אני אגיד לכם יותר גרוע, במדינת ישראל אין משילות ביהודה ושומרון. היא מחזיקה מנהל אזרחים, 17 פקחים של סביבה ובנייה, זה בערך מספר הפקחים שיש בדימונה. אי אפשר לנהל 4.5 מיליון של אזרחים יהודים ופלסטינים ביהודה ושומרון עם 17 פקחים. אז יש בעיות יסוד גדולות מאוד ביהודה ושומרון, ואם הממשלה לא תשים שם כמה עשרות פקחים ומתכננים וכוח אכיפה, אז היא לא תטפל גם בבעיות שנולדות כל יום. וכלפי העבר, מה שהיא יכולה על פי חוק להסביר, לעשות, ומה שאי אפשר, שהוא נעשה בגזל אדמות פרטיות ביודעין, לא יבוצע, אבל מה שנעשה בתום לב, ומה שנעשה כחוק, אתה יודע, מדינת ישראל מכרה שם בתים לאזרחים, משרד השיכון, ואז שינו להם את הקו הכחול, והם תובעים אותם בתי משפט, בית חוקי שהם קנו. אז יש בעיות אמת שצריך לטפל בהם באופן אמיתי וישר, אבל לא למכור אשליות שאנחנו הולכים להסדיר עשרות מאחזים בלי להתייעץ עם היועץ המשפטי.
טוב, אני לפני שארי ישאל אותך גם על חן אלחמר, כי הוא פה מייצג הרי את המגזר, אני רוצה לחזור איתך לנושאים שבחדשות. תשמע, אתם 4 אולי ביום טוב 5 מנדטים לפני שהתחיל בכלל כל הזרם של הקהל שמתכוונן לאלה שיכולים להוריד את נתניהו, ואני שואל אותך אם יש אפשרויות לחיבורים. אומר ניסן קורן שהוא פרש כי כחול לבן נשארה בעיקר עם הדופן הימנית, שאתה אחד מנציגיה, עם חילי טרופר ואחרים, ושגנץ רוצה לחבור לימינה, אם ימינה תיפרד מסמוטריץ', זה אפשרות ריאלית?
אחד, קודם כל, זה טוב ששמת אותי בדופן הימנית, כי לפעמים שמו אותי בדפנות אחרות. אז זה די בסדר, אז תחבר את הדפנות, שים אותי במרכז. ניסן קורן אמר את מה שאמר כדי להצדיק את המעשה שלו, שהוא לא ראוי, לא חברי ולא שותפותי, במיוחד למי שנאבק למענו ולמען הנושאים שלו ימים ספורים קודם. אנחנו עוסקים בבניית כחול לבן, וכחול לבן צריכה להיות 6, 8, ו10 מנדטים, ולהשפיע בפוליטיקה. אנחנו מודעים לזה שלא נביא 20 ו-30 מנדטים, אבל יש ציבור צמא בישראל לרוח של כחול לבן. רבים התאכזבו מההחלטה ללכת עם ביבי, אנחנו מודעים לכך, אבל רבים יודעים שמנענו ממנו לחוקק חוקים אישיים, חוק צרפתי, את פסקת ההתגברות, לעשות טיפוח חד צדדי בלי מדינות העולם, והבאנו אווירה של תקווה מדינית ושלום, ויצרנו אפשרות שבממשלה הוא לא מחליט לבד, לא בקורונה ולא בשום דבר אחר. יש ציבור בישראל שמבין את מה שכחול לבן עשתה, ואני מקווה ומאמין שהם ישיבו לנו.
אני חייב להגיד לך שגם אני מבין את זה, ואפילו המוראיין הבא שלנו מבין את זה, אבל דעתי זה שלושתנו, זהו, חוץ מזה אף אחד לא מבין את זה.
אז בוא שישאר עם תאיר שנותינו, שנזכה לימים טובים יותר.
השר מיכאל ביטון, תודה.
תודה רבה לך.
רביב דרוקר, שלום.
שלום לך.
אתה לא מה שהיית בעיקרון.
נכון, דעיתי.
היו ימים שכשאתה כותב מאמר בארץ, ניסנקורן תישאר, הוא לא היה מעז לעזוב באותו יום.
אל תתקע לו סכין בגב.
למה לדרוך על הפצעים?
בשביל זה אנחנו פה. אתה רוצה שנתחיל עם המפלגה של זליחה, בבקשה?
פרופסור ירון זליחה מזהה איזה מה שנראה בעיניו כמו הזדמנות, שהנושא הכלכלי הוא מאוד חזק, והוא עצמו נתפס כמישהו שיכול להתמודד איתו. האם יש מספיק קולות במחנה של האנטי ביבי כדי לפרנס 5 מנדטים של ירון זליחה? שאלה קשה, שאלה קשה.
לא, מסתבר שיש הרבה מחנות אנטי ביבי. אחד אנטי ביבי כלכלי, ואחד אנטי ביבי חברתי, ואחד אנטי ביבי מצב רוח כללי, ואחד חיסונים.
לא, שחיתותי.
שחיתותי, כלומר.
וביטחוני.
וכל אחד מקים מפלגה לעצמו, כי לא דומה להתנגד לביבי במישור א', לתקוף אותו במישור ב'.
דווקא די דומה.
בוודאי שדומה, אבל בכל זאת הם מקימים מפלגות נפרדות.
נכון.
תראו, בסך הכל, בסוף, מכיוון שזו השאלה שמגדירה את כולנו, כי כל אחד מבין היום מה אומר נתניהו. זה לא באמת שמישהו חולק על תפיסת הביטחון של נתניהו, ואפילו לא על תפיסתו המדינית. על כל מה שמייצג נתניהו, שחבל להשחית על זה זמן, כולם מתנגדים. ולדעתי, גדעון סער, ירון זליחה, בני גנץ וניצן הורוביץ לא ממש שונים במה שהם חושבים על נתניהו.
תגיד, קודם כל, לפני שנדבר קצת על הרמטכ"ל, אם יש לנו אחריך שיחה מרתקת על כישלון המותג, אתה יכול להרגיע אותנו, זאת אומרת, לא נלך לבחירות עם 7 מפלגות במרכז שמאל, זה ברור שיהיו פה חיבורים, שלח לא ירוץ לבד, אגב, מתפרסם עכשיו שמציעים לו לעמוד בראש מפלגת העבודה, וזליחה לא ירוץ לבד, אני בספק אם גנץ ירוץ לבד, וכולי, וחולדאי לך תדע למי יתחבר.
לא ספק, אני חושב קודם כל שצריך לשבור את המיתוס שחייבים להתאחד כדי להגדיל כוח, הרבה פעמים זה מקטין כוח, כולנו זוכרים את הליכוד ביתנו וכמה כוח זה יקטין, כי תמיד יש מישהו שלא אוהב את החיבור. אבל כל זה בתנאי שאתה מספיק בטוח מעל אחוז החסימה. שלח לא מספיק בטוח מעל אחוז החסימה, גם לא מפלגת העבודה. חולדאי ולפיד אולי כן, ולכן אולי אין היגיון בייחוד שלהם. אני ממש חשבתי שגנץ ולפיד לא צריכים להתאחד, חושב ככה עד היום שהם לא צריכים להתאחד, אישה כבר יהיה להוכיח את זה. אבל ממילא לא יקום פה מועמד לראשות ממשלה בסגנון שבני גנץ היה, או שניסינו לראות לדקה וחצי בציפי ליבני או בבוז'י הרצוג. אם יהיה משהו, יהיה מין מועצה כזאת. והמועצה הזאת תצטרך להתכנס, אם לגוש של נתניהו בין את חרדים לא יהיה 61, היא תתכנס ביום שאחרי הבחירות, ישבו בכיסאות איווט ליברמן וגדעון סער ו... נפתלי בנט ורון חולדאי ויאיר לפיד, והצטרכו להחליט מי ראש הממשלה, מי שר הביטחון, מי שר האוצר ומי שר החוץ, שהמחנה המשותף לכולם הוא רק לא ביבי.
מה הניחוש, לאן ילכו שרידי העבודה?
חולדאי הוא אופציה מאוד טובה. אני חושב שלרובם כבר הלכו, אתה יודע, בסקרים האחרונים היה להם אחוז, אז העבודה כבר זה לא הטרף שנשאר. עכשיו רוצים את השרידי המנדטים של בני גן. השאלה היא כמה הוא יצליח להחזיק את הראש מעל המים, לפחות כדי להגיע עם איזושהי סחורה למשא ומתן על חיבור.
הוא אישית די גבוה, אבל המים גויים.
אני לא במצב רוח להעביר דחקות על בני גנץ. אני באמת מרגיש שנעשה עוול גדול לאיש הזה, שהוא לא איש נורא מרשים כמנהיג, אבל אני חושב שהוא עשה החלטות טובות. לא נפתח את זה עוד פעם.
תשמע, בוא לא נפחד, אתה חושב ככה, גם אני חושב ככה פחות או יותר, והורגים אותנו על זה, אבל בסוף זו האמת, לא הייתה אופציה, לא יעזור להם כלום, לא הייתה אופציה יותר טובה, והם אשכרה נשכבו על הרימון, ועכשיו מפנים את השרידים שלהם מהזירה, זה המצב.
כן, אני רק אומר, אם הוא יצליח להחזיק ככה שבוע, שבועיים, שלושה, מעל, הוא לפחות יוכל להגיע למשא ומתן עם מישהו אחר, ומה שמפתיע זה שפחות אנשיו, אני לא יודע מה מצב רוחו, לא פוסלים להיות נגיד מספר 2 של חולדאי. וזה מקום אחר בכלל, אם הוא בא פתאום כמספר 2 של חולדאי, אני חושב שהוא יכול לתרום לו במובן אלקטורלי.
מסכים איתך. תגיד, הפתיע אותך ההחלטה של אייזנקוט לא להיכנס?
לא, לא הפתיע, לא הפתיע, גם לא הייתי מופתע אם הוא היה נכנס, אבל כמי שככה חש את, נקרא לזה, את הטמפרטורה בסביבה שלו, אני חושב שאתה פרסמת את זה ראשון, אז אני מניח שאתה חש אותה לא פחות.
כן.
הרגשנו את החוסר התלהבות כל הזמן. אני חושב שאם הייתה אופציה ממש טובה, אם, אתה יודע, אם כחול לבן הייתה מפלגה בועטת של 15 מנדטים, והיו אומרים לו, בני וגבי, בוא תעמוד בראשנו, הוא היה בא. אבל עם האופציות הקיימות לא היה משהו מספיק מפתח.
זה שהוא לא יכול להיות שר משחק או שיחק לא. בהחלטה שלו?
כן, זה נורא מוזר אצלו, כי היה, אתה יודע, אם הוא היה נמנה על מפלגה שמרכיבה את הממשלה הבאה, נגיד מספר 2 אצל גדעון סער, זה אך טבעי הוא שהחוק הראשון שהממשלה עושה הייתה מכוננת, זה לשנות את חוק הצינון. לא היו עושים את זה פרסונלי תופרים למידותיו, היו אומרים, סליחה, יש לנו ניסיון של 15 שנה עם החוק, אז אנחנו צריכים לעשות בו מודיפיקציות, אולי להקטין את התקופה, אולי כל דבר אחר, וזה היה עובר. אבל אייזק עוד התנגד לזה. הוא אמר לו, החוק הזה ייראה כפרסונלי, זה ייראה כאילו תופרים אותו רק לי, לא רוצה.
בוא, ממה שאנחנו רואים מאייזנקוט עד עכשיו, חבל הזמן שלו, שלא יבוא לפוליטיקה, הוא יכול להיות לרשת את חנה בבלי. תשמע, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה אחרת לגמרי. יש הרבה אנשים שאומרים, נתניהו עכשיו כשכולם נגדו, זה רק הוא והחרדים, ואולי בנט, אין לו שום סיכוי להביא את הקואליציית חוק צרפתי וכו'. ואני אומר, יש מאמר של אלוף בן בארץ עכשיו, עורך הארץ, הפוך, האיש בא ממרום 4 הסכמי שלום, מבצע חיסוני מטורף, שאני לא חושב שזה נרשם על שמו, אבל אני לא קובע כלום, הוא הצליח לשום את זה על שמו, ועוד כל מיני, אתה יודע, במרץ כבר תהיה תחושה אחרת לגמרי בציבור, הכלכלה אולי תתחיל להתאושש, ודווקא הוא כן נמצא בעמדת ניצחון.
אני לא יודע עמדת ניצחון, בוא נסתכל פשוט על המספרים, ונראה, המספרים הם שלפי הסקרים השונים, בוש, נתניהו, חרדים, בנט, הוא בין 56 ל-58 מנדטים. לדעתי, אם הוא מגיע ל-61, וכמו שרואים במספרים, זה מרחק של כלום, אז הלחץ שיופעל על בנט ביום שאחרי, בוא נכונן את קואליציית החלומות שלנו, הבלוק, שולט, מה שרצינו כל מערכות הבחירות, יהיה כזה שאני לא חושב שהוא יוכל לעמוד בו. מה רוצה בצד לסמוטריץ, אנחנו שומעים כל יום, רק היום הוא התראיין, הוא אמר, שהוא מעדיף קואליציה כזאת ברשות נתניהו על קואליציה שבנט הוא ראש הממשלה, אבל לפיד נמצא בה. אז שתבינו את איפה העדפות האמיתיות שבצלאל סמוטריץ, אז זה ממש לא בסימן.
אני לא יודע אם זה אומר יותר על לפיד או יותר על בנט, אבל זה כבר פנים מגזרי.
כך או כך זה רחוק מלהיות משימה בלתי אפשרית.
רביב דרוקר, תודה.
תודה רבה.
טוב, אריה, תשמע, בוא, אני אגיד לך את זה בעדינות. הרמטכ"לים זה לא מה שהיה פעם.
תשמע, יכול להיות שזה גם לא מה שיהיה פעם, כי יכול להיות שבכנסת הבאה לא יהיה אף רמטכ"ל, תיאורטית לפחות.
בקיצור, גדי אייזנקוט מודיע היום שהוא לא מצטרף, גבי אשכנזי מודיע שהוא פורש, על בני גנץ לא נרחיב את הדיבור, בוגי יעלון, בוא נאמר, לא שוס גדול, שניים שליוו רמטכ"לים כדוברי צה"ל, אחד מוכר לנו היטב, תת-אלוף מילואים אבי בניהו שלום.
ערב טוב.
ואחרת מוכרת לנו פחות, לי מוכרת טוב, הייתה דוברת צהל אצל בוגי יעלון, תת אלוף במילואים, רות ירון שלום.
שלום לך.
רותי, למה זה ככה?
קודם כל, גנץ הוריד את ערך מניית הרמטכ"לים נמוך, וזה פחות אטרקטיבי, זה לא בהכרח רע. אני חושבת שלכל אורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, מאגר הרמטכ"לים בקציני צבא בכירים, היה איזה מאתר, הוא פול, טבעי שממנו אנשים שרצו להמשיך ולהשפיע הלכו לפוליטיקה. אני חושבת שטוב לנו שיכנסו גם עוד פרופסורים ועוד מנכ"לים בכירים ועוד אנשי עסקים. טוב שיהיו שם גם קצת אנשי צבא, אבל לא שיראה כל פעם הרמטכ"ל התורן כאיזה משיח. בכלל הגיע הזמן להפסיק עם עידן המשיחים.
אבי, רות אומרת שגנץ הוריד את ערך המניה של הרמטכ"לים, אז אולי זה הזמן לקנות. מה עם חלוץ?
הבטיחו לי רעיון מכובד, ממלכתי, רציני. תראו חברים, אני כתבתי ואמרתי כמה פעמים, ואני גם אומר לרמטכ"לים שמשתחררים, שהרמטכ"ל פושט את המדים, הוא נמוך ב-20 סנטימטר. אז אצל בוגי וגנץ זה פחות קריטי, אצל גדי זה יותר קריטי. הם פשוט ציבורית נמוכים ב-20 סנטימטר. שתיים בעבר במפלגות שבהם לא היו פריימריס, אלא הייתה באדם מסדרת, היה סדרה למודע שנקרא בן גוריון, ואחריו פרס ורבין, הם פשוט שיפצו את הרמטכלים בתפקידים שהם רצו אותם, לא היו רשתות חברתיות, ובאמת עשו חיל. הטעות אצל גנץ, או השונה אצל גנץ, היא שהוא לא תכנן להיות מועמד לראש ממשלה, הוא תכנן להיות שר חינוך עם 4-5 מנדטים, בן יודע את זה. ואחרי זה שהסקרים הכניעו לו והגיעו ל-9, 10, 11, 12, שהיה באפשרות שיהיה שר ביטחון. ופתאום הוא מצא את עצמו מנהל בריכה של 35 מנדטים, שבה הצטברו כל ההתנגדויות לנתניהו, וככה הוא הפך להיות המועמד הראשון לראש ממשלה, קצר לזכור, רפול התחיל כשר חקלאות, ומוטח כשר בריאות, ואהוד הגדול כשר הפנים, ובוגי כשר בלי תיק, וכן הלאה וכן הלאה, וחיים ברלך כשר התמ"ת, ורבין כשר העבודה, ואפשר להמשיך. ולכן אין קיצורי דרך. בני גנץ וגבי אשכנזי הגיעו לפוליטיקה באפס ניסיון פוליטי, כל השרים וכל חברי הכנסת שלהם עם אפס ניסיון פוליטי, כל המנכ"לים עם אפס ניסיון פוליטי, וכל היועצים עם אפס ניסיון פוליטי, וזה חלק מהתוצאה. הם נפלו קורבן לאיש ששונא את הרמטכ"לים ואת אנשי הצבא כבר שנים, בן מכיר את זה עוד ב-96, היה לו אלרגיה למופז ולאיציק מרדכי ולאמנון שחק זכרו לברכה, והיה לו אלרגיה לחלוץ, הוא התחיל לטפל בחלוץ, ביום שחלוץ התחיל להיות...
שכחת את ברק, ולא במקרה.
שכחתי את ברק.
תגידי, רותי, רגע, כן, רותי.
אני אומרת, גם לא נכון לצייר את גנץ כקורבן הנסיבות. נכון שהוא נכנס באפס ניסיון, ועם נסיבות קשות, עדיין הוא יכול היה לקבל בכל צומת החלטה, הוא פחות או יותר תמיד קיבל את ההחלטה הכי גרועה. אז הוא יכול לבוא גם בטענות לעצמו, ולא הנאום הבכייני של אתמול. המחיר של זה, ושאנשים טובים כמו גדי אייזנקוט, שהוא למרות שהיה רמטכ"ל, ולא בגלל, הוא איש מצוין, והוא איש שיכול היה להתאים, ובציבוריות הישראלית הייתי רוצה לראות אותו, מקבל תפקידים ותפקידים בכירים, הוא כרגע נשאר בחוץ. לא לעד, יכול להיות שהוא ייכנס בהמשך, אבל בכל זאת הציפייה, זה מין מנגנון הדדי של רמטכ"ל, שחושב שהנה הוא פרש וכבר הוא מוכן לתפקיד הבא, ולא היא, שקודם כל התנסה קצת באזרחות, ועשה קצת תפקידים, ללמד את הפוליטיקה לפני שנכנס, אבל גם הציבור שאנחנו יחל כל פעם באמת לאיזה אביר על סוס לבן שיבוא ויושיע.
אולי
ואין
גם...
דרך, אין קיצורי דרך.
אולי גם...
אני אגב מכיר, בוא נגיד, רותי
שעה... אתם הבאנו, עלינו דוברי צהל לקו, אין צ'אנס לשאול שאלות אפילו, הרי, בוא נלך.
בסדר, הלכתי
לשתות קפה.
זה שהאהבה לגנץ, לאייזנקוט מתחלקת בינו באופן שווה, אבל אנחנו לא ראינו אותו כפוליטיקאי, ראינו אותו כאיש צבא.
זה נכון, זה נכון.
קצת במכון וושינגטון, ולכן אנשים שנראו לי בעבר כתקווה הלבנה, אני אתן דוגמה, מיצנה כזה, עוזי דיין כזה, לא רק חייבים לדבר על אלופים, הם לא...
אלוהים, איזה שמות, אבל רגע, אולי...
רותי, תגידי, זה עלול לפגוע בכושר ההרתעה של ישראל, התופעה הזאת?
אחמד טיבי אומר שכן.
האמת שאנחנו אומרים את זה בצחוק בבית, אבל אני חושבת שכן, שאם אנחנו רואים חלק מראשי השב"כ שהפכו לפוליטיקאים, חלק מראשי המוסד, עוד מעט אנחנו נראה אותם, וחלק מהרמטכ"לים, בואי נה, הצד השני אומר, וואלה, הם לא כל כך חכמים, הם רק נראים.
אני הולך להגיד משפט נפיץ, רגע, שנייה בנייהו, שנייה אלוהים, אבל לעומת זאת, דוברי צהל, או דובר צהל, כן מצליחה בתקשורת. עכשיו ברחתי.
והיא קידמה אותה, רותי. רותי קידמה אותה.
אנחנו מדברים על מירי רגב למי שלא עוזב, ואף אחד פה לא רוצה להגיד אותך מהפחד.
אף אחד לא מגיב. יש טעויות שיש בכל מקום, לא צריך להיכנס לזה.
ירד גשם מחר? כמה חיסנו היום?
רגע, שאלה אחרונה. אולי התבגרנו...
אני פה באיכילוב, במרכז החיסונים מחכה לתור שלי.
בנושא
הרתעה. עשרות אלפים.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה אחרונה שנייה. אולי התבגרנו, כשאנחנו היינו ילדים, כולנו, כל מי שעל הקו עכשיו, אנחנו ידענו בעל פה את השמות של אלופי המטכ"ל, היו דגלונים בסוכות של השמות של האלופים. היום, לדעתי, אף ישראלי לא יודע להגיד יותר משם אחד או שניים, אולי נורקי.
וטוב שכך, על זה דיברתי בהתחלה. אני חושבת שבאמת, לאורך שנותיה של המדינה, הצבא היה המעצר הכי טבעי למנהיגות כולל פוליטית. והיום הגיע הזמן, ויש כבר, באמת, גם לעולמות אחרים, וטוב שכך.
תראה, במסגרת אהבתו לגנרלים, או אהבתם לגנרלים, בנימין נתניהו ואהוד ברק ביחד. ביבי באמצעות שטייניץ וברק באמצעות אבי וילן הולידו את חוק הצינון. כדי לבלוע להם את התחרות. וגם לקחת בחשבון שחוק הצינון מרחיק את האלופים, את הרבה האלופים ואת האלופים מהפוליטיקה, מרחק ממוצע של 4-5 שנים, לא בשנה האחרונה, אבל בדרך כלל.
נכון.
ב3-4 שנים האלה אחד נשרף בממד החמישי, השני נשרף בשבע, השני נשרף פה, וזה הסטארט-אפ הפוליטי הכי חשוב של נתניהו. כשאתה מוסיף לזה את הרשתות החברתיות, אז זה פוגע, אבל הרמטכ"לים והאלופים הם אנשים שצברו הרבה ניסיון, הם מכירים, אנחנו לא מדברים על השטחים בכלא, הם מכירים את טעמו המתוק של של השלום על פני טעמה, אמר של המלחמה, הם מביאים איתם ניסיון בהבנה באנשים, זה לא אנשים פסולים, נא לא לפסול אותם.
חד וחס וחלילה.
הדבר הכי חמור שקרה לאשכנזי וגנץ, שהם נכנסו מול הבריון השועל הפוליטי, נתניהו, כאשר אין להם עוד יכולת לסנוע, הם לא למדו לסנוע, הם לא למדו לסרוט
ולהתחבל,
הם לא למדו להיחבל, וזה המחיר שהם שילמו.
רות ירון, קודם כל
ש... חצי משפט, רק תראו את חולדאי כמודל איש צבא בכיר אחר. ב-22 שנים במקום אחר.
מנהל.
גם מנהל תל אביב, גם הגימנסיה, מנהל. אולי יש פה מודל למשהו אחר.
רגע, 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 רגע.
איזה מקום הוא מבטיח?
בדיוק.
לא יודעת.
רותי,
אתם ראיתם נשים? אתם ראיתם נשים במפלגות החדשות, תגידו.
האמת שלא, וזה קצת מצייר אותי.
אוקיי, אני חשבתי שכאילו הכחידו 50% מהעם, אין כמעט נשים בשום מקום.
לא שמת לב שזה הישראלים, לא הישראליות.
המסר עבר, רות ירון, הצודקת ב-1000%, שיהיה לך חיסון נעים. בניהו, התחסנת?
תודה רבה, בריאות לכולם.
אני
חולתי
חסין, אבל התחסנתי.
יאללה, חברים, תודה לשניכם.
בריאות. תודה רבה.
ביי. טוב, אנחנו רוצים פרסומות, אחר כך נחגוג פה את תשובות של פולארד, נסקר את התרגיל המתכלי של חמאס, ועוד כמה דברים.
נכון, נכון, יש תרגיל.
בדיוק. אריה, בוא נגיד שלום וערב טוב למי שהיה פעיל 17 שנה לשחרור ג'ונתן פולארד. אשר מבצרי, ערב טוב.
ערב טוב, מזל טוב.
שלום וברכה, ערב טוב, ברוך השם, יום מאוד מרגש, שזכינו היום שיונתן ואשתו הגיעו לארץ אחרי כל כך הרבה שנים, 30 שנה בכלא ועוד 5 שנים במגבלות שהיה שם, כל כך הרבה סבל שהם עברו, כל זה רק בגלל תרומתם למדינת ישראל. היינו שמחים שזה היה לפני כן, אבל שמחה גדולה שהגענו לכך.
עושים מסיבה?
כיום המצב הוא לא של מסיבה, קודם כל הם עכשיו נמצאים בבידוד, בינתיים במגורים זמניים, כולנו יודעים את מצב הקורונה בכלל בארץ, ולגביהם שהם בסיכון מאוד מאוד גבוה. עכשיו, מה שמאוד מדאיג זה המצב של אסתר פולארד, שהיא חולה בסרטן, זה קצת יקב גם את הגעתם ארצה, כדי לעשות את כל התיאום הרפואי בין בית החולים שם בארצות הברית לבית החולים כאן, לטיפול של הרופאים. והבקשה העיקרית שלהם מעם ישראל היא מאוד מאוד להתפלל לרפואתה. יונתן אמר לי כמה פעמים בטלפון שדיברנו, שהוא מרגיש שמה ששמר עליו כל השנים, ובסוף שהוא זכה להשתחרר, זה שני דברים. דבר אחד זה כל הפעילות הרבה שהייתה בארץ ובארצות הברית לבנו, של כל הציבור הרחב וכמובן אנשי הציבור שהשתדלו באמת להוציא את הצדק לאור ושהוא יצא, דבר אחד. ודבר שני, התפילות של עם ישראל שהתפללו לרפואתו כל השני ולשחרורו. ועכשיו בקשה שלהם שאחרי שהוא זכה להשתחרר ואשתו אסתר כל השני מלחמה למענו, להתפלל לרפואתה, לרפואת אסתר יוכבד בת רזל ברכה.
אז קודם כל זה סגור כבר, אנחנו
חותמים. אנחנו מתפללים.
העניין הוא שאת יודע, בסופו של דבר, האמריקאים לא ויתרו לו על יום. זה לא שפה קרה איזה נס והוא שוחרר בניגוד לכל הציפיות או לפני הזמן. הוא שתה את כוס התרעלה עד הטיפה האחרונה. לא כמובן באשמתנו, באשמת האמריקאים.
כן. אז בעניין הזה באמת חשוב לציין, הייתי אומר לשני דברים. דבר ראשון, שבאמת העניין של יונתן פולארד ממש חסר תקדים. אני חושב שלא היה, בכלל בהיסטוריה של ארצות הברית, אדם שעשה פעילות כמוהו, פעילות שמוגדרת בארצות הברית של העברת מידע למדינה ידידותית, אז הם מקבלים כ-5 שנים בערך. אפשר לומר יותר נכון, בדרך כלל גם פחות. היה אחד שקיבל 14 שנה שזה חריג. לא היה מישהו שקיבל עונש כל כך קשה כמו יונתן פולארד. מאסר עולם זה היה 30 שנה, ומתוכם 7 שנים הוא היה בצינוק, ובמציאות הזאת לשרוד זה היה מאוד קשה. אני זוכר שיצא לי באחד הפעמים שבדקתי את העניין, לשמוע שאחרי שהוא שוחרר מהתנאים הקשים בצינוק של 7 שנים, נפגש איתו הפסיכיאטר הראשי של בתי הכלא בארצות הברית, ואמר לו, יונתן פולארד, אתה האסיר הראשון בהיסטוריה של ארצות הברית שהיה בתנאים כל כך קשים, נשאר בחיים ונשאר שפוי. עכשיו, מה שהחזיק אותו כל השנים היה למעשה 3 דברים. דבר ראשון, האמונה הגדולה שלו. הוא, בתור יהודי בחור צעיר, הוא לא זכה הרבה להתחבר, אפשר לומר, למקורות היהודים. היה יהודי טוב, ציוני, אבל שם בכלא אפשר לומר שהוא התחבר לשורשי הנשמה שלו, לאמונה מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא. והאמונה הגדולה והחיזוק שהוא קיבל בתחום הזה, זה דבר אחד שחיזק אותו. דבר שני, זה התמיכה העצומה של אשתו אסתר פולארד, כל השנים, ודבר שלישי, התמיכה הציבורית הרחבה. זה שהוא ידע שגם אם יש מנהיגים ששכחו אותו, הציבור בישראל לא עזב אותו, והוא קיבל את המכתבים באלפים, בעשרות אלפים, אלא כן, הוא ידע שאנשים מפגינים בשבילו, ואכפת להם,
תגיד,
הוא פעילו ציבורית. אז
תגיד,
זה
אותו. כן. הוא הספיק ללמוד עברית כל השנים האלה?
אני חושב שהוא מבין עברית, אבל בתנאים הקשים שהיה לו, היה לו קשה ממש ממש ללמוד עברית.
זו, ואשר, זה אכזבה, איזה תנאים קשים. לבן אדם יש זיכרון צילומי, לדעתי ה-IQ שלו קרוב ל-200, היה לו 30 שנה זמן, אין שום בעיה להכניס, חבל, ממש חבל, היה יכול להיות לדבר עברית שוטפת.
רק ברשותכם להשלים רק את מה ששאלת, כי זאת שאלה מאוד חשובה. צריך גם להבין ש... זה גם לא היה כל כך פשוט, למרות שלנו היה נראה מאוד מוגזם, שהוא שוחרר אחרי 30 שנה. אם העניין הזה היה עובר בשתיקה ולא היה מאבק ציבורי, יכול להיות שהם יכולים להשאיר אותו בכלא גם תקופה ארוכה יותר, כי זה היה לא מבחינה עניינית. ולכן המאבק היה כל כך חשוב, במיוחד שהמאבק הציבורי הצליח לעורר גם גורמים בכירים ביותר במערכת האמריקאית, שקראו לשחרר אותו כצדק אמריקאי. אני רוצה להזכיר שבשנה 25, שבדי זכורה לכם, אני יכול להגיד גם לשבחו שבן כספית שכתב איזה כמה מאמרים בעניין, אני זוכר, אז יצאו ממש אנשים כמו למשל הסגן של קספר, ועוד בכירים שמרו...
שורה ארוכה מאוד של אמריקאים. אגב, אני משנות ה-90 המוקדמות בעניין, אני ביקרתי אותו בכלא ראשון, עוד לפני הפוליטיקאים, והרבה מאוד בכירים אמריקאים התחילו לחזור בתשובה, זה לא הספיק, זה פשוט לא הספיק, תמיד היה את הממסד האמריקאי הגדול, את ויינברגר, את ראשי ה-CIA, שמנעו מקלינטון לשחרר אותו כבר בוואי פלנטיישן. תגיד, איך תחגגו כשכולם יצאו מהבידוד וכולי?
תראה, ודאי השמחה גדולה, גם עכשיו השמחה בציבור היא גדולה מאוד, וכולם מבינים שיש כרגע את המגבלות של הקורונה.
אבל הוא היה 7 שנים בצינוק, שבועיים בידוד קטן עליו.
קטן עליו מאוד.
כן, לא, אני רק אומר שמה ששאלתי מבחינת הציבור, והם גם צריך להבין, הם נמצאים בסיכון מאוד מאוד גדול, אסור להם לקחת 0.5% של סיכון, כי אנשים במצב שהמערכת החיסונית שלהם כל כך חלשה, אסור להם ממש להסתכן, אז למעשה המאמצים הגדולים יהיו בעניין הזה, עכשיו ש...
מה אתה אומר על הפרסום שנתניהו רוצה לשריין אותו ברשימת הליכוד?
יונתן, בכלל, אנשים יכולים לדבר מה שהם רוצים, ערבית דמוקרטית.
הוא הגיב על זה?
אבל לא, זה לא מעניין אותו, זה בכלל לא.
אבל הוא הגיב על זה או שהוא התעלם?
אני לא יודע, אני בכלל יודע מזה. צריך להבין, אנשים הגיעו עכשיו לארץ, לדרך חתי, איזה 1.5 יום לא ישנו מרוב ההכנות וההתרגשות והכל, אלא הגיע לארץ. והם צריכים לאט לאט להיכנס פה בארץ, זה ודאי, אנחנו חושבים מהזווית שלנו, כאילו זה רק לבוא מפה לפה. הם עסוקים בעניין שלהם, של הקליטה, של העניין הרפואי.
איפה הוא יגור?
אני, לפי מה שאני פורסם, אני יכול להגיד, כנראה בירושלים, אבל כרגע במקום זמני, בבידוד, עוד לא בדירת הקבע שלהם, כרגע במצב שכולם נמצאים במדינה, הם בזהירות מאוד מאוד גדולה. בעזרת השם, נצא מזה.
איפה הבידוד שלהם? אם אני רוצה להביא מרק, לאן אני נוסע?
אין מקום שאפשר להביא. כולנו מכירים את המצב בארץ. אם מישהו אחד ידע, כולם ידעו, וזה לא יהיה בידוד. אז הם חייבים לשמור על עצמם בעניין הזה, שאף אחד לא הביא שום דבר כרגע. מה שכן, פנו לכל הציבור, שכל מי שרוצה יכול לכתוב מכתבים לכתובת שפורסמה, הרבה מאוד מהציבור, מאות כבר מכתבים נכתבו היום, ואנשים שולחים להם במייל, לאותה כתובת שפורסמה, וכך יכולים להביע את ההזדהות ואת קבלת הפנים, ואנחנו יודעים שהרבה מחנכים דיברו על זה בבתי הספר, במקומות אחרים.
רש מבצרי, מזל טוב.
בשעה טובה.
אולי עוד משפט אחד אם תרשה לי. אני קיבלתי המון טלפונים מהרבה מאוד פעילים המון שנים, והרבה מאוד אומרים לי, אומרים לו כליל, שהעניין של יונתן פולארד מעבר למאבק בשבילו לשחרר אותו, זה צרב אצלם בתודעה את כל העניין של הערבות ההדדית, של אחריות גם על יהודי שהוא נמצא רחוק מאיתנו אלפי מילים שם בכלא, והרגשה שכל ישראל ערבים תל,
זה לא רק רחוק מאיתנו, זה גם הוא לא היה מעולם בישראל, הוא לא היה ישראלי. אגב, בניגוד לאופטימיות שלך, הציבור בארץ לא ממש מאוחד בנושא הזה. יש פה, זה מתחלק פוליטית וחבל. בכל מקרה, עיקר שהם כאן, ואנחנו נתפלל לרפואתה של אסתר, ותודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה, שלום שלום, כל טוב.
אנחנו נגיד שלום לכתב הצבאי של מעריב, טל אברהם, אהלן טל.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז היה תרגיל מטכלי גדול של החמאס עם הג'יהאד, ותגיד, היו בקרים של צה"ל?
אני חושב שהסתכלו בעיקר מהדוברות של צה"ל, כי נראה שחמאס התקדם בנושא הזה לא מעט. תראו, התרגיל הוא יחסית גדול, הוא יחסית תקדימי, למרות שהיו בעבר גם תרגילים משותפים, אבל לא בהיקף כזה, אבל צריך לשים אותו רגע במידה הנכונה. היה סדר גודל של 500 פעילי טרור, בעיקר מהחמאס, אבל גם מהג'יהאד האסלאמי, גם ועדות ההתנגדות. דרך אגב, ראיתם סרטים שונים, ככה כל אחד סימן את עצמו קצת אחרת. במהלך התרגיל הזה, דרך אגב, ירו סדר גודל של 15 רקטות לים, היה הדגמת יכולות של הכוח הקומנדו הימי, ונונטטים וכל מיני פעילויות. תשימו לב שבדרך כלל, גם ללא מגבלות קורונה, לצורך העניין, היה יותר קהל ועיתונאים ביציע מאשר משתתפים, וצריך לומר משהו לגבי התרגיל הזה. קודם כל הוא היה על הגרף, כמו שאוהבים לומר בצהל. הוא היה מתוזן, זה לא משהו שהוא נולד מעכשיו לעכשיו, ונדמה לי שיותר מישהו כוון לישראל, הוא קודם כל כוון פנימה, גם כמהלך של סינואר פנימה, להראות, גם לעשות איזשהו מפגן עוצמה בימים מאוד קשים לו, מבחינת מצב כלכלי וקורונה, וגם אין סוג של חיבוק דוב לארגוני הטרור בפנים, הנה אתם חלק מהמאמץ המשותף, ומעבר לזה כמובן גם סימון ביטות לישראל.
בדיוק על החיבוק דוב הזה אני רוצה לשאול, אחרי שיתוף פעולה כזה, יש עוד טעם לדבר על זה שארגון סורר יורה רקטות? הלא הם משתפים פעולה?
תראו, השבוע האחרון, אם אנחנו מסתכלים אחרי תקופה יחסית שקטה, כבר היו לנו שני אירוע ירי. האירוע השני פחות הגיע לכותרות, מעבר הירי לאשקלון, כן, בדיוק, כמו שקורה לו פעם. בצהל טוענים ומזהים מאמצים של חמאס לרסן את השטח מצד אחד, בפעולות שהוא עושה, וטוענים שהוא עדיין בערוץ להצדרה, כפי שאוהבים לומר זאת. במקביל לעניין הזה, טוענים שהוא עסוק בעניין הכלכלי, ומאחורי הקלעים, עדיין, למרות המצב הפוליטי בישראל, עדיין מנסים לעשות משהו בנוגע לשבועים והנהדרים, וכל העסקה הזאת שכל הזמן מדברים עליה, ועדיין קוראים דברים, אבל זה לא מתקדם בקצב מהיר. כאשר מנסים לחבר את סיפור החיסונים, שכל כך חסרים ברצועת עזה, גם לתוך הדבר הזה.
בוא, אנחנו תקועים פה עם עודף, אולי אפשר לחיסונים תמורת גופות ונהדרים, לך תדע, אבל תגיד.
אז אין דבר כזה, כי מי שחושב שאם תיתן חיסונים תפתור את כל הבעיה, אז נדמה לי שכל מי שמתעסק
בנושא, לא, הוא לקח אותי ברצינות, נשבע לך.
לא, לא, חס וחלילה, לא, רק לא
ברצינות.
אבל מעבר לזה, הסיפור כמו תמיד ברצועת עזה, זה הסיפור הקטרי. כרגע אין מתווה ל-2021. בנושא הכסף. כלומר, מסתיימת השנה, ברצועת עזה לא יודעים מה קורה. עכשיו, שאתה מחבר את הנושא הזה של המצב הכלכלי, קורונה, מערכת בחירות שאנחנו יודעים שיש בנטייה ששתומע לחץ, מופנים כלפי ישראל, תרחישים של הסלמה ברצועת עזה, גם אם במערכת הביטחון חושבים שזה התרחיש הפחות סביר, זה לא משהו שהייתי מתעלם ממנו בתקופה הקרובה.
טל אברהם, תודה.
תודה רבה. תודה.
ג'וש בריינר, כתב משטרה של הארץ, שלום. אנחנו מדברים על המשך המהומות אחרי מותו של הנער אהוביה סנדק באותו מרדף משטרתי. נדמה לי שאתה ויניב קובוביץ' מעלים עכשיו איזה פיצ'ר בארץ שהמשטרה פשוט מאבדת שליטה מול החבורה הזו של הנערי גבעות שעכשיו מוחים ואלימות וכולי. מה בעצם
זה
קורה?
זה כבר לא נערי גבעות, זה כבר הרבה ציבורים הרבה יותר כן, גדולים, והם לשם... עושים בכל הארץ, הם מעלים מפגני מחאה.
לא ידעתי, כן.
תשמע, קודם כל אתמול הייתה הפרת סדר אלימה שאני לא זוכר כמוה
בחודשים האחרונים, בטח לא בשנה האחרונה, שבו פעילים תוקפים, מה זה פעילים? פעילי ימין קיצוניים, נוער גבעות, תוקפים באלימות קשה, שוטרים בעיצומו של מעצר, בועטים בהם, מקים אותם בגרופים, וזה בהחלט איזושהי עליית מדרגה מהמחאות שהיינו רגילים לראות בבלפור. והיום גורמי ביטחון, בעיקר מכיוון הצבא, מפנים אצבע מאשימה כלפי המשטרה דווקא, כמי שמאבדת שליטה על האירועים, כמי שלא פועלים באופן מספיק נחרץ נגד נוער הגבעות. וגם הערב צפויים שורה של מחאות במספר מוקדים ברחבי הארץ, ואני חושב שיש כאן מאחור היד מכוונת שבעיקר רוצה לנסות להשאיר את העניין של הרצח, כמו שמכנים אותו, של אוביה סנדק, של החקירה הזאת על סדר היום הציבורי. השיטה היא קצת פחות כמובן מקובלת. אני לא חושב שאנחנו ראינו מראות כאלה של זרנוקי מים פועלים באופן כמעט קבוע כל ערב עימותים בין שוטרי יסם לבין פעילי נוער גבעות, פעולות תג מחיר כמעט באופן יומיומי, גם כנגד פלסטינים וגם כנגד מתקני משטרה. אין ספק שיש הסלמה בכל מה שקשור ליחסים הללו בין נוער גבעות, פעילי הימין הקיצוניים לבין המשטרה ובכלל מלאכת אכיפת החוק.
אבל שוב, זה לא רק נוער גבעות, אני רואה הפגנות כאלה עם חרדים. חרדים בלבוש חרדי קלאסי משתתפים בזה.
לא יודע אם זה באמת חרדים, אריה. זאת אומרת, שיש הפגנה בעיתומו של פגר, באמצע הכיכר, באמצע
כולם, כולם באים.
מה
כולם,
עוד יש לעשות
כולם באים? כן, בדיוק, תגיד, אין הרבה ג'וש. מה לעשות.
גם המשטרה בעצם כל הזמן מגביעה את הרף, האשמות נגד הבחורים האחרים שהיו במכונית עולות, פתאום אתמול מדווח...
חקרו היום את הארוסה של אהוביה.
הוא מדווח שהם הסתירו את בכלל, הוא היה לחוד מתחת לרכב חצי שעה, כי החברים שלו לא אמרו שהיה עוד אחד, הם כנראה חשבו שהוא ברח. בקיצור, יש כאן הסלמה מכל הצדדים.
ממה שאני שומע, צוות החקירה המשותף למחש ולמשטרה, שהוא חריג ומוזר בפני עצמו,
זה לא בניגוד לחוק ממש?
זה מאוד מוזר.
זה מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד חריג, בטח כשיש כאן שני צדדים מנוגדים, כלומר אין כאן שוטרים ואזרחים שמעורבים באותה עבירה, אבל נניח...
זה עוד עונה למנאייק לדעתי, לא ארי?
תראה, זה בעיקר נותן ביטחון פה, זה נותן פתחון פה לאלה שממילא לא, אין להם הרבה אמון במערכת אכיפת החוק, וכשיהיו תוצאות לחקירה הזו, אז הציבור, בטח הבלתי משוכנעים, בטח המשוכנעים ובטח האנשים שנמצאים על הגדר, יסתייגו ממנו בגלל השעטנז המוזר הזה. אבל מה שאני חושב שקורה כאן בימים האחרונים זה שהצוות החקירה הזה מגיע ליותר ויותר ממצאים, כך אני גם שומע, שמחשידים את נוער הגבעות של אותם חמישה שהיו ברכב ובהם אוביה סנדק בידוי אבנים אל עבר רכבים פלסטינים בנסיעה פרועה בכביש, ובעצם מתחילים לקבל את גרסת השוטרים לפי ההתנגשות הייתה בלתי נמנעת ולא מכוונת כפי שטענו הצעירים. במשטרה בכל זאת בינתיים מגבים את השוטרים, שצריך לזכור, השוטרים החשודים כאן הם מאוימים בשלב הזה, יש עליהם הבטחה, על חלקם הבטחה צמודה, הם מוגדרים כמאוימים ברמה הגבוהה ביותר, חלקם כבר לא גרים בבית בגלל הפגנות שיש מול בתיהם באופן יומיומי כל ערב, ובסופו של דבר אנחנו רואים פה, אני חושב שאני מצטרף לתמונה הרחבה יותר של המשטרה בשנה האחרונה, שהופכת להיות סוג של שק חבטות מצד כולם, גם מצד השמאל, גם מצד הימין.
היא רודפת את כולם, ובסוף היא נרדפת את כולם. ג'וש בריינר, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת.
תודה רבה.
העורך והמפיק שלנו, אסף נבו, אחראי על השידור עידו כהן, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, אחרי הספורט עם קופן ופרימו. אתה תהיה פה מחר אחר הצהריים.
כן, עם רוני בבוקר.
ואני בבוקר. אז נתראה שבוע הבא ביחד.
להתראות.
יאללה ביי.